עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה עד שעה אחת. היום נעשה קצת סדר בעניין המרקים לחורף. בפינת המיתוסים, האם תרד הוא מקור טוב לברזל? מחקר חדש שבדק את השפעת עצום 16 שעות על בניית שרירים. בפינת טוב לדעת, האם יש מאכלים שגורמים לכאבי ראש? ובמתכון לשבת, פשטידת תרד מהממת חורף. מתכון של משתתפת בקורס הדיאטה שאני עושה בפייסבוק, שקצת שיניתי ויצא מעולה, 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 תרפו את הכל. מספר הטלפון שלנו כדי לעלות לשידור, 1-900-722-103, בנוסף אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70, לעלייה לשידור או שליחת תגובה ונחזור אליכם. וגם אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לדף הפייסבוק שלי, להגיב בתגובה. תגובות לשידור שמשודר שם. אפשר לראות אותי יושבת ומדברת, לא מעניין, אבל אפשר להשתתף בתגובות. יש לי גם בקשה אליכם בקשר לדף הפייסבוק היום. ביום ראשון בשעה 9:00 אני אהיה בקשת 12 בתוכנית הבוקר של ניב רסקין. יש שם משהו שנקרא שיעור פרטי, זה מין הרצאה כזאת של 10 דקות. ואני נורא 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 מתלבטת, יש לי להחליט עד מחר, אם לעשות את ההרצאה על ויטמינים במזון ומערכת החיסון, או על למה דיאטות חלבונים נחשבות טובות יותר ודוגמה לתפריט. אז תכתבו לי מה בתגובות בפייסבוק או שלי או של הרדיו, מה אתם בוחרים, ויטמינים או תפריטי חלבונים והמשמעות שלהם. אני פה עם עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור תום זוהר, אחראי על הדיגיטל ג'וני דוב, ועל הפייסבוק רעות מתיתיהו. טוב, אז בנושא של המרקים, ככה, צריך לדעת קודם כל שכל שתייה חמה שאנחנו שותים, כל שתייה חמה, בזמן שאנחנו שותים אותה, היא מחממת את אזור המרכז הרב הסובה במוח. זה מאוד קרוב לחיך, איפה שבולעים את המרק. וברגע שמחממים את האזור הזה, לפי מחקרים, יש ירידה ברעב ובתיאבון. אז כל שתייה חמה יכולה לעזור לנו להפחית את הרעב והתיאבון לבערך 20 דקות. אבל מרק מסביע יותר מכל שתייה חמה, כי הוא מכיל גם סיבים תזונתיים, זה לא רק נוזלים חמים, יש לו גם את ההשפעה בקיבה כבר של הסיבים. עכשיו בואו נראה מה ההבדלים בין המרקים השונים, ואיך מחשבים אותם במסגרת דיאטה. אז ככה, מרק ירקות הוא חופשי. תמיד חופשי בזמן דיאטה. גם אם יש תפוח אדמה אחד לכל אסיר או חופן של גריסים. יש בו המון סיבים תזונתיים, ויטמין A, זה יוצא בערך 15 קלוריות למצקת, בגלל זה זה חופשי. אפשר לאכול ולשלב בנוסף לכל הארוחות, וגם אפשר במקום שתייה חמה בין הארוחות אם רוצים. מרק עוף עם ירקות, יש לו קצת ברזל מהעוף, טיפה יותר שומן גם, אבל גם זה חופשי בזמן דיאטה, תוספת לארוחת צהריים או ערב. כשמדובר במרקים של קטניות, כמו למשל מרק עדשים או מרק אפונה יבשה, פה יש לנו ערך תזונתי קצת שונה. זה עשיר מאוד בברזל למרק הזה, בויטמינים B, במגנזיום, בסיבים תזונתיים גם, וגם בכמות יפה מאוד של חלבון צמחי. כאן זה כבר בין 100 ל-140 קלוריות למצקת אחת, תלוי כמה המרק סמיך. עכשיו, שתי מצקות כאלה יכולות לבוא במקום ארוחת ערב או צהריים, בזמן דיאטה, ואפשר להוסיף נניח שתי פרוסות לחם קל להשלמת החלבון, או אם רוצים סלט ירקות טריים להשלמת ויטמין C. מרק עגבניות, עשיר מאוד מאוד בליקופן, שהוא נוגד חמצון חשוב, זה גם חופשי, אבל אם יש במנה אחת משהו כמו 3 קופות אורז, זה כבר צריך לבוא במקום הלחם של ארוחת הערב למשל, או במקום הפחממה של ארוחת הצהריים. ואחרון, מרק כתום, שמכיל בטטה למשל, המון ויטמין A, אבל פה זה כבר בממוצע 35 קלוריות במצקת, גם במרק מוקרם דרך אגב, ששמים את השמנת 10% לכל הסיר, זה לא תוספת של גדולה לכל מנה. ואז שתי מצקות כאלה, זה במקום ירקות אופויים אפשר למשל בארוחת הצהריים, או במקום לחם בארוחת הערב, וגם אפשר במקום ארוחת ביניים בזמן דיאטה. מה לגבי אבקות המרק? כשכתוב עליהם במפורש רכיבים טבעיים בלבד, אז אתם יכולים לקרוא ברשימת הרכיבים שיש בהם עמילן, תבלינים, ושום דבר שמזיק לבריאות. אבל שאר אבקות המרק שלא רשום עליהם רכיבים טבעיים, הם ממש לא מומלצות מבחינה בריאותית. כף אבקת מרק מכל סוג יש פחות מ-50 קלוריות, שתי כפות אבקת מרק לסיר שלם זה עניין שולי, ולגבי המלח, במלח אנחנו שמים את אבקת המרק במקום להוסיף מלח למרק, כך שהתוצאה הסופית היא כמות מלח שקולה, עם או בלי אבקות מרק. וסיימתי על המרקים, אפשר להמשיך לשאול בפייסבוק או גם בעל פה, יש לנו מאזינים על הקו? כן, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
מילנה, עליתי כבר יותר מפעם אחת, ובטח אני אעלה בעתיד עוד כמה פעמים.
יפה, זה כיף לי.
כן. קודם כל, ניב רסקין, שיתנו לך 20 דקות, ושיתנו לך לדבר על מה שאת רוצה.
אוקיי.
עכשיו לענייננו.
כן.
פייבר וואן, שדברים על זה, כלומר, כאילו, אני אוכלת את זה בקבוע, ותמיד יש לי הרגשה שזה כאילו מכל הדברים האלה בריא, טבעי.
הכי טוב מכולם, כן, אני חושבת. כן.
אבל מאחורה אני רואה יש E500, E428, כל מיני כאלה.
כן? יש לך כן? את זה לידר? יש לך את זה?
כן.
טוב, אז תגידי לי איזה E, בואי נבדוק.
כן, הייתי ממש מופתעת.
לא, זה מעצבן, אני מורידה את זה מהרשימת קניות.
אני תמיד מסתכלת, ממש בקפידה. אני לא יודעת איך פה פספסתי, כי כל כך הלכתי על בטוח, אז לא... לרגע לא חשבתי אחרת.
אני, את יודעת מה? נדמה לי שגם אני הלכתי בטוח על זה. אבל אני אוריד את זה מהרשימה.
E-466.
E-466?
E-406.
רגע, 460 וזה תאית, זה לא מזיק. עכשיו מה?
לא, לא עניין של תאיתי, לא תאיתי, אני לא יודעת.
תאית, לא, תאית, צלולוז, נו, סיבים תזונתיים.
כן,
לא, אבל לא כל ה-E... הם לא בסדר. E זה אומר שזה תוסף, האות E זה כאילו כקטלוג הראשון היה באירופה, וזה רשימה של תוספים שמחולקים לפי המספרים שלהם, זה לפי אם זה נוגדי חמצון, או חומרים משמרים, או מסמיכים, או מייצבים, או מתחלבים, או צבעי מאכל וכו'. עכשיו, יש E'ים שהם טבעיים, כמו למשל E466, שהוא בעצם חומר שהוא סיבים תזונתיים. אני אמרתי תאית, זה תף א' י' תף, לא שאת תאית, אלא שזה הסיבים, זה לא מזיק במקרה. אוקיי, מה עוד יש?
עכשיו יש פה E412.
אז 412 הוא גומי טבעי. אוקיי.
ו-E500.
500 זה חומצה של איזשהו מינרל, שלא רשום לך איזה בטח, או שיש בסוגריים?
משהו.
כן, אבל לא רשום השם שלה?
לא.
אז לא. אז אני מניחה שזה גם כן לא מזיק. זה האם?
כן.
אז עדיין בסדר. האם
כבר, אז מה זה? יש סוכרים ויש כפית סוכר. למה
התכוון
המשורר כשהוא כתב?
אוי, הם עשו כזה בלגן, משרד הבריאות שלנו. הם... שכותבים לך כמה סוכרים יש במשהו, אז הרבה פעמים זה כולל כל מיני סוכרים שאנחנו לא צריכים לספור אותם, כמו למשל לקטוז סוכר החלב, שזה מבלבל, כי זה לא סוכר לבן שהם הוסיפו ליוגורט, אלא הם סופרים את סוכר החלב שנמצא בחלב מרגע שהוא יצא מהפרה, ככה זה מגיע וזה לא מתוק, וזה לא, לא מורים לספור את זה בתור כפיות סוכר. עכשיו, מה הם עושים בשביל כביכול להקל עלייך, שתדעי כמה כפיות סוכר יש במוצר או במנה או במשהו, אז הם מחשבים את זה לפי בערך 4 גרם של סוכר שווה כפית. אז אם נניח, כתוב לך על היוגורט, 3 כפיות סוכר, זה כביכול שיש לך בתוך המיכל שאת הגביע, 3 כפיות סוכר, אבל זה הטעיה, כי אין שם סוכר לבן, אז זה גורם לך לחשוב שבחלק יש, אבל בחלק אין. ועדיין כתוב שם סוכר שזאת טעות. גם על זה רשום? לא.
כתוב 0.5 כפיות סוכר ל-100 גרם, והפחמימות, גם בפחמימות יש סוכר, לא?
אז ככה, אז בוא נתחיל מזה. יש לנו הגדרה כזאת, פחמימות פשוטות ופחמימות מורכבות. פחמימות פשוטות זה סוכרים, ופחמימות מורכבות זה בעצם סוכרים שמחוברים אחד לשני למין שרשרת כזאת מאוד מאוד ארוכה, אבל בשורה התחתונה כולם בסוף, בגוף, זה אותו דבר, זה הסוכר. הגוף לוקח את הפחמימות המורכבות האלה, שזה המילנים והקמחים וכו', ומפרק כל סוכר לחוד, וכל עיגול כזה של סוכר, מפרק במעיים. וככה זה נספג לדם בתור סוכר, אבל כשאת אוכלת סוכר לבן נניח, או משהו שהוא מתוק כמו פרי וזה, זה כבר מגיע מפורק, ואז זה נספג מאוד מאוד מהר לדם. ופה, כשאת אוכלת את הפחמות המורכבות, אז הגוף יש לו הרבה עבודה לפרק אותם לסוכרים פשוטים, ואז זה נספג לאט לאט, כל פעם שמתפרק אחד, נספג מתפרק אחד, נספג מתפרק אחד, נספג, וזה לוקח זמן, וזה לא מקפיץ את הסוכר בדם. כן. אז כן.
עכשיו שאלה.
כן.
שאלה נוספת, ירקות. אני משערת שלא כולם מתקלים אותו דבר. עכשיו, אני אוכלת המון ירקות. ובערב אני לא מרגישה נוח.
ברור, גם אני. ברור.
השאלה אם יש כאלה שמתקנניח, לא יודעת, נראה לי סתם ברגשה שהגווניה אולי מתקל יותר מהר מגזר ומלחון.
נכון, בעיקרון, כשמדובר בירקות טריים, ככל שהם יותר קשיחים, אז בערב יהיה לך יותר קשה להקל אותם, כי הקיבה צריכה ללוש, 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 עד שזה, עד שהיא מתייאשת לפעמים.
אז צדקתי, אז נכון. בעצם לאכול עגבניות כאילו בערב.
או, עוד יותר קל, זה הירקות המבושלים, למשל דלת וקישו, זה הכי קל.
לא, חיכים,
זה
דלת ירקות
טרים. אה, בסדר. וואה, נשמע טוב.
כן, ממש. ושאלה שלישית קצרה, חוץ מגרעיני דלת לנשירת שיער, שזה אולטימטיבי, אבל זה...
הרבה דברים, נשירת שיער, גם ב-12.
זה בטח משמין. אוקיי, לא משהו בטבעי.
נכון, אבל לא בטוח שהנשירת שיער שלה זה בגלל חוסר באבץ שיש בגרעיני דלת. יכול להיות שנשירת שיער שלה הוא חוסר חלבון, או חוסר ב-12, או חוסר ברזל.
ב-12 לא חוסר לה.
וחוסר חלבון זה יכול להיות, אני, כאילו, זה לא אוכלים גרעיני דלת ויופי והכל בסדר, זה צריך לבדוק את התזונה באופן חלק.
אני כל כך בעד גרעיני דלת, חשבתי שאני...
לא, אבל שתי כפות גרעיני דלת זה יכול להיות תוספת לסלט.
כן, אבל אז היא תגיד שזה משמין.
טוב, נו, זה כבר לשיחה אחרת, נראה.
בסדר.
טוב.
אוקיי, תודה רבה.
תודה, שבת נפלאה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
טוב, בגלל הפשטידת התרד שהכנתי לסוף התוכנית, אני רוצה לנפץ את המיתוס שתרד הוא מקור טוב לברזל. כשאני הייתי קטנה, היה סרט מצויר על מלאך בשם פופאי, שהיה אוכל תרד מקופסת שימורים, ובאותו הרגע התנפחו לו השרירים בידיים, והוא נהיה מאוד מאוד חזק. וכל השנים שמעתי שכדאי לאכול תרד, כי יש בו הרבה ברזל שנותן כוח. אבל, אמנם יש ברזל בתרד, אבל בכמות דומה לירקות ירוקים אחרים, לא יותר, אפילו בפטרוזילה יש יותר מפי שניים ברזל מאשר בתרד. ולא רק זה... יש בתרד חומר שנקרא חומצה אוקסלית, שהיא קושרת את הברזל ומונעת ממנו להיספג לגוף. יש סיבות אחרות לאכול תרד, יש בו הרבה חומצה פולית, הרבה סיבים תזונתיים וגם ויטמין K שחשוב לקרישת הדם. ובסוף התוכנית היום מתכון לפשטידת תרד מהממת, ויש לנו מאזינה לקו. שלום.
שלום, היי.
היי. היי אורית, נכון.
אני אומנם תחיינית, עכשיו אין בריכות, אז אני רצה במקום, מה לעשות?
כל הכבוד, לך כמה את רצה?
עכשיו עשיתי 7, עשיתי גם 10.
אני
משתדלת 3 פעמים בשבוע.
איזה מהירות את רצה?
בין 8 ל-9, זאת אומרת 8 ומשהו.
יפה.
תראי, אני בת 69, אני לא צריכה את המהירות, אני צריכה את ה...
וואו, בת 69 רצה 10 קילומטר, כל הכבוד לך.
בסדר.
כל הכבוד.
שיתכו לי את הבריכות כבר די. אני לא מבינה למה אין בכלל סגורות, אני לא חושבת שנדבקים שם בכלל.
לכי תדעי.
השאלה שלי כזאת, אני לוקחת צידן מגנזיום ואבץ.
מה את לוקחת? צידן מה?
צידן מגנזיום ואבץ.
אוקיי, שלושתם.
מצאתי כדור ששלושתם ביחד.
לא נכון.
כן, ואני שמעתי שצידן ומגנזיום לא נספק טוב ביחד, בגלל זה אני שואלת אותך.
אני מסכימה איתך, זה כמו שאת יודעת מה אני מופתעת, נכון, הצידן וגם הברזל מתחרים אחד עם השני על אזור הספיגה, במעיים, ופתאום מה אני רואה, ראיתי, חלב שיש בו ברזל, מואשר בברזל, אז למה הוא מואשר בברזל אם זה מבטל אחד את הספיגה של השני? אז עדיף לא לקחת את כולם ביחד לדעתי ולהפריד בשעות.
אז איך את מסבירה
שמושים
כדור כזה?
לא יודעת. אולי, רגע, שנייה.
אני אומרת את השם החברה, חברה מפורסמת.
אז לא, אבל רגע, אולי, את יודעת, יש גם נגיד במולטי ויטמינים, יש לפעמים כמות מאוד 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 קטנה של סידן שהיא לא
משהו. אני אגיד לך את הכמות.
כן, בדיוק.
סידן 333,
כן.
מגנזיום 133, ואבת 5. עכשיו אני לוקחת מגנזיום עוד אחד בלילה של 500, חוץ מזה.
לא יודעת למה הם עשו את הכדור הזה. עדיף, עדיף שתקחי את הסידן.
את חושבת לא לזרוק את זה כאילו?
לא, לא לזרוק, זה כבר אצלך. מה כבר יכול להיות שחלק
פה... לא, אבל זה לא מזיק.
לא, מזיק לא. זה פשוט יכול להיות שנספג טיפה פחות. מהמגנזיום, ואת ממלא לוקחת עוד אחד בערב.
כן, לוקחת בערב, התכוונגת התכבצויות.
וזה עוזר, נכון?
בטח, אם אני שוכחת ישר בלילה, יש לי התכבצויות. ברגליים, כן. אני ממש לוקחת את זה, וגם טוב למעצמות, אני חושבת.
את לוקחת תרופות של כולסטרול?
לא, לא, לא. אפילו שהם רוצים לתת לי, אני לא אמרת. אני אומר, רופא רוצה לתת לי, אני אומרת, מעדיפה לרוץ.
צודקת, צודקת.
אבל מתי הם יבינו את זה, אני לא יודעת.
את חמודה.
תראי, אני גם מסתכל, הקולסטרול הטוב שלי הכי גבוה שיכול להיות. אז מה זה משנה לי?
כל הכבוד.
יש לי 250, אז זה לא נורא לדעתי. אז סך הכל, אבל הטוב הוא 90.
נכון, יפה מאוד. והרע?
הרע 150, משהו, גם כן לא מי יודע מה טוב, אבל אני לא רוצה לקחת.
כן.
אז עוד שאלה קצרה, בגלל שאת דיברת על בירה, התחלתי עכשיו לשתות קצת בירה, אני לא סובלת את הטעם שלו, אבל מה, הוא נותן לי הרגשה, מה זה קצת טובה, את יודעת, את תקופה קצת ביקונית, אבל אני עושה חצי וחצי מייטוניק. שאלה כמה קלוריות יש בזה?
באיזה מהבירות את שותה? כי ככל שיש...
אני יכולה להגיד לך שם אם את רוצה של איזה חברה קניתי, שבירה לבנה, יש לי פה מילר.
אוקיי, אז תקשיבי, זה 42 קלוריות ל-100 גרם, לדעתי זה גם אמור להיות לך רשום על הבקבוק, כי הבירה היא 5%. ואז אם את שותה חצי בקבוק, שזה נגיד 330 בקבוק, מיליליטר, אז את מגיעה לבערך 70 קלוריות מהזה, ומהמי טוניק אין.
יש בזה, אני לא שותה, יש בזה קצת סוכר, אבל לא...
מה, יש במי טוניק סוכר?
יש כמה סוגים, יש בלי סוכר ועם סוכר.
הבנתי.
אבל אני לא חושבת שזה נורא. כושר שתיים כאלה ביום, אני לא חושבת שזה נורא.
את יודעת, יש בירה בדובדבנים, שיכול להיות לך, שתהיה לך הרבה יותר טעימה?
מה שאת אומרת, דובדבנים?
זה בירה, איפה קנית את הבירה?
בסופרמרקט, יש שם מלא.
כי בחנויות של האלכוהול, אם את תבקשי בירה דובדבנים, יש כמה סוגים, יש אחת שהיא נורא חזקה ולא כדאי לך, ויש כזאת שהיא אפילו פחות אלכוהול, 3.7, ורק 37 קלוריות ב-100 גרם, וזה ממש טעים מאוד.
אז אני אחפש, תודה שאמרתי.
כן, זה בטוח.
תודה, מאיה. איזה יום אמרת
התוכנית
שלך בטלוויזיה?
ביום ראשון בבוקר, בשעת 9, ראשון הפעם. בשערות 12 אצל ניב רסקין.
יופי, בסדר, תודה. יופי. תודה לך ושבת
תודה,
שלום.
תודה ביי. לך, מהממת, ביי. שבת נפלא. ביי. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, דוקטור מאיר רוזמן, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
אני בסדר גמור, תודה רבה. אני חושבת, תחשבו, השעבר לא כל כך הלך לי. יש לי שאלה.
כן.
עשיתי בדיקות דם והכל תקין, תודה לאל, אבל ה-LDL, הקולסטרול הרע קצת, 140, נתתי ש-90 זה נורמלי, משהו כזה.
נו, ובן כמה אתה?
46.
אוקיי.
אני אחד שספורטיבי, שומר על התזונה, מתאמן, הכל טוב.
כמה הטוטל קולסטרול?
לא הבנתי.
הטוטל קולסטרול, הקולסטרול הכללי לא מפורק ל-LDL ו-HDL. הלו? אוי, לא שומעים אותי.
את שומעת אותי?
עכשיו כן.
אוקיי, אני אומר, ה-LDL יצא 140.
כן, זה הבנתי, וכמה ה-HDL וכמה הכללי?
אני לא זוכר, למה זה חשוב?
כן, זה גם חשוב. מה הייתה השאלה?
קודם כל, הגוף הבנתי מייצר קולסטרול רע לבד, מה שנקרא.
הגוף מייצר קולסטרול, זה הופך להיות רע או טוב בגוף שלנו בגלל שהקולסטרול הוא שומן, והדם זה מים, והקולסטרול לא יכול להיות בתוך הדם סתם, כן? בתוך הפאזה של המים. הוא צריך להתיישב באיזושהי סירת חלבון שלוקחת אותו לכל מיני מקומות, כי אנחנו צריכים קולסטרול ליצור הורמונים, ליצור עטיפות של התאים בגוף למשל. ויש לנו נגיד שני סוגי סירה, אם הוא נכנס לסירת חלבון המסוימת, הוא נקרא קולסטרול הרע שנתקע בדפנות של העורקים. אם הוא נכנס לסירת חלבון אחרת, זה נקרא קולסטרול הטוב שעוזר לפירוק ולא נתקע. אז הגוף מייצר את הקולסטרול, ואז זה נהיה טוב, טוב או רע. ויש הרבה פעמים אנשים שמייצרים יותר קולסטרול ממה שצריך, או אנשים אחרים שהגוף שלהם מפרק מעט מדי קולסטרול, הוא עצלן בפירוק של הקולסטרול והכבד, ואז חלק מהקולסטרול לא מפורק, ואז יש עלייה ברמה שלו. אם הסברתי okay, טוב.
אז מה אני עושה?
לא שומעים אותך בכלל, אני מניחה שאתה רוצה להוריד את הקולסטרול.
נכון, כן.
אז קודם כל, אני הייתי צריכה לדעת גם על הרמה של הקולסטרול הטוב והטוטל, כי
הטוב אם... הטוב זה 46, אם אני לא טועה.
לא, הטוב, אוקיי, זה, כן. אוקיי זה, די, זה, זה לא נמוך מאוד, אבל זה נמוך. אז להגדיל את הקולסטרול הטוב, באמת זה פעילות גופנית, היו מחקרים שהראו על יין אדום, יבש, אגוזי מלך.
אני אוכל אגוזי מלך.
סבבה.
אני שומר על תזונה ממש טובה.
אז תראה מה אני חושבת. אז תשמע, יש סיבים תזונתיים שיכולים לעזור להוריד את הרמות של הקולסטרול בדם. זה נקרא, אני אגיד לך למה, כי הגוף משתמש בקולסטרול ליצור חומצות מרה. הסיב הזה נקרא פסיליום. יש גם קצת מהסוג הזה של הסיבים שסופחים חומצות מרה, וגם בשיבולת שועל שכדאי לך לשלב. והפסיליום הזה צריך, זה כמו סובין חיטה, אבל זה סובין של פסיליום, וצריך לקנות את זה בבתי טבע. וזה כמו סובין, להוסיף את זה כפית בבוקר ליוגורט או או למרק, או סתם לקוס מים, ועוד כפית בערב, זה סופח את חומצות המרה, וגורם לגוף להשתמש בקולסטרול, לייצור חומצות מרה חדשות. ואז אם אתה עוד פעם אוכל את זה, עוד פעם הגוף סופח את הפסיליום, סופח את חומצות המרה, וגורם לגוף להשתמש בקולסטרול, לייצור חומצות מרה, וזה די מוריד את הקולסטרול בצורה בריאה וטבעית.
אז לקנות פסיליום, זה מה שאת אומרת?
כן, מה שבמבצע, יש מלא סוגים.
כל יום, פעם ביום?
פעמיים אפילו.
למשך כמה זמן?
את כל החיים. אתה יודע, יש לי מטופלים שלקחו, וזה הוריד להם את הקולסטרול, ואז נמאס להם הפסיקו, אז הוא עלה בחזרה.
הבנתי. עכשיו, דרך אגב, שאלת אותי קולסטרול, 211.
אז זה לא נורא בכלל. לא נורא.
אבל ה-140 קצת
מטריד. קצת, לא כל כך מטריד, אבל כל התמונה הכללית בכלל אותה היא לא נוראית כל כך. אבל הפסיליום הוא לא מזיק, הוא יכול גם להוריד סיכון לסרטן המעי הגס, ולהוריד סוכרת ועוד כל מיני, אז אם תתחבר לזה, אז זה יכול להיות טוב.
ותגידי לי עוד שאלה, לקבל חטיפי חלבון, שאני עובד בבתי מרקחת, אני אוכל חטיפי חלבון. כאילו זה דבר ש... כאילו, לגבי שומן רווי, האם אני יכול, זאת אומרת, אם אני רואה נגיד 6 ל-100 גרם?
אל תתייחס, אל תתייחס. זה לא, אין קשר בהכרחי בין שומן רווי שאתה אוכל לבין הקולסטרול אצלך בדם. כבר יודעים היום, אתה יכול לאכול גם ביצים אם אתה רוצה, ובשר אדום איתו.
אני לא אוכל ביצים, שתביני.
אתה יכול, כדאי לך.
יעלה לי קולסטרול
הרע. זה לא בטוח יעלה לך, רוב הסיכויים שזה לא יעלה לך. אתה יכול לנסות ותראה שאני צודקת.
אוקיי, זאת אומרת, אני יכול לאכול חטיפי חלבון, אין שום בעיה עם זה?
אבל לא, אין עם זה שום בעיה, רק תסתכל, הרבה פעמים עושים חטיפי חלבון מכל מיני חלבונים שהם לא איכותיים, אז תסתכל ברשימה.
לא, אני עובד בחברה עם חלבון מאוד מאוד איכותי.
ממה?
בגלל שראיתי 5%, 6% התחלתי...
לא, אל תעת. וחוץ מזה גם על טחינה גולמית רשום שומן רווי, אז מה? אני אומרת לא להתייחס.
זאת אומרת, אני יכול לאכול חטיף אחד ביום, מה שאת אומרת.
כן, בהחלט, בהחלט. ממה החלבון על זה? אבל סתם אני מעניין אותי.
מי גבינה לדעתי.
מהמם, יופי, מצוין.
כן, אולין, בטח מכירה את מותג אולין בסופר פארם, זה שלנו, מה שנקרא.
טוב, יופי, עשית כבר פרסומת, ואני לא נכנס לסופר פארם.
אם אני אקח אותו 3 חודשים תפסיליום, אחרי 3 חודשים אני אעשה בדיקות דם לדעתך, ירד לי הקולסטרול?
כן, אני משערת שכן.
הבנתי, שאלה אחרונה, ברוקולי, מה יותר בריא, בתנור או מוקפץ?
מה שפחות זמן בחימום, אז מוקפץ.
אוי, נעלמת לי.
מוקפץ בגלל שזה פחות בחימום.
אז עדיף בתנור?
לא, מוקפץ, לא שמעת. טוב.
מוקפץ. כן. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, תורה, אני שמחה מאוד. תודה, שבת נפלא. יש לנו עוד מאזין על הקו? כן, שלום.
היי, שלום.
מאזינה, שלום. בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר, מה אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. קודם כל, אני שמתי לב שאם נגיד אני חורגת מהתפריט שלי,
כן.
ואני אוכלת איזשהו משהו שהוא לא מתאים לתוכנית שלי.
אוקיי.
יום למחרת אני ממש מיד מקזזת,
כן.
אז הירידה שלי היא ירידה כאילו ממש במיידי. אז האם זה נכון שכשמקזזים ממש מיד אחרי האכילה, הירידה היא ממש יותר מהירה?
אני הבנתי, אני חושבת שזה, נגיד, תראי, אם את אוכלת, נגיד, אכלת משהו שהוא לא קשור לתפריט שלך, ואכלת קצת יותר, ונניח שאכלת, נניח, סתם אני אומרת מספרים סתם, 2,000 קלוריות, ואז את רואה שעלית טיפה, ואז למחרת את אוכלת, אני יודעת מה, 700 קלוריות, ואז כל מה שעלית יורד. אני חושבת שזה יותר קשור למאזן הנוזלים בגוף, ופחות לשומן, כי בשביל שתעלי 100 גרם שומן, את צריכה לאכול 700 קלוריות יותר ממה שאת צורפת, וכשתרדי 100 גרם שומן, אז את צריכה לאכול ב-700 קלוריות פחות, ואני חושבת שהשינויים שהם גדולים יותר על המכשיר שאת נשקלת בו, זה יכול להיות בגלל למשל צבירת מלחים, או מסוימת שירדה אצלך, או בגלל איזשהו משהו שקשור לעצירות.
כאילו שהגוף לא זוכר, כאילו אם נגיד אכלתי משהו ואני ישר מיד אחרי זה מקזזת, אז הגוף לא ממש זוכר את האכילה הזאת. אני לא מדברת על איזה אכילה היסטרית, על איזה משהו קטן.
לא, לא, אני חושבת שהרעיון של הזיכרון במרכאות הוא לא קיים בעניינים של יום פה ויום שם. זה אחרי שהרבה שנים מישהו היה במשקל 100 קילו, ואז הוא ירד ל-50 קילו, אז יהיה לו קשה לשמור על זה.
הבנתי. עכשיו לגבי אלכוהול,
כן.
אני בדיאטת חלבונים כעיקרון.
כן.
עכשיו, אלכוהול, עדיף לי, דיברת על הביר הדובבן, בדיוק שמעתי את השידור, אני שותה אותה, לא נזכיר את שמה. מה הכי מועדף מבחינת אלכוהול, כאילו, יין אדום, וויסקי, מה כאילו...
שאלה מצוינת, אז אני אגיד לך ככה. ביין אדום יבש, יש לך נוגדי חמצון פוליפנולים שהם נוצרים בקליפה של הענבים בחשיפה לשמש, ואחר כך יש להם יכולת להפחית את ההשפעה הרעה של הכולסטרול הרע בגוף, ולהפחית סיכון למחלות לב. אוקיי. בירה, יש נוגדי חמצון אחרים שהם מפחיתים סיכון לסוכרת, והם נגיד משפרים את הזיכרון או משפיעים לטובה על פעילות המוח, ולוויסקי, וודקה וכאלה, אני לא חושבת שיש את היתרונות האלה, אבל כל האלכוהול בכמות קטנה יכול קצת להפחית קרישיות בדם וכאלה, ולשפר זרימת דם מסוימת, והעניין הוא של מינונים. אז נגיד כל עוד את רוצה נגיד משהו שהוא בכמות קטנה, אז זה יכול לעשות טוב. אם זה בכמות גדולה, זה כבר עושה כמות לא טוב, כי הרבה אלכוהול משפיע לרעה על המוח ועל הכבד, וגם על הוושת, הצינור הזה שאנחנו שותים בדרך, כאילו שבין הפה לקיבה. אז כל דבר בכמות קטנה הוא יכול להיות טוב, ומה שאת יותר מתחברת ומה שאת יותר אוהבת, את גם יכולה לגוון.
הבנתי. עכשיו, מבחינת אגוזים, מקדמיה הוא מומלץ.
כן, למה לא? מצוין.
כמה צריכים לאכול
אגוזים? לא צריכים, אבל אם רוצים...
כאילו, אם הם אוכלים, אז כמה
אפשרי? 20 גרם, מנת נשנוש.
כמה בערך זה יוצא כאלה?
אין לי מושג, לא קניתי אף פעם. אם יש לך בבית, תבדקי, לדעתי זה 20 יחידות.
תשתן בשילוב, זה של האחרונה.
יופי.
תשתן בשילוב צ'יה.
כן.
טוב להצירות.
לחלק מהאנשים זה עוזר, כן.
צריך... ואיך אני משואה את הפשטן?
במים?
כאילו.
יחד עם הצ'יה.
כמו שתציע אותו כן. דבר, כאילו ביחד,
כן.
ואת מוכל להוסיף את זה ליובו.
נכון. שאלה. כן.
מאיה, את מדהימה.
תודה רבה.
ביום ראשון אני יושבת מודעת טלוויזיה.
טוב, איזה לחץ, טוב, תודה רבה רבה, יום, אז אני צריכה עכשיו, הרוב הצביעו חלבונים דרך אגב.
כן, חלבונים זה, גם אני
מצביעה
חלבונים.
מתוקה. תודה רבה. שבת נפלאה.
שבת נפלאה.
יש לנו עוד מאזינה עכשיו? או פרסומות? מאזינה? כן, שלום.
שלום.
שלום. כן.
היי, קוראים לי אלה.
היי, אלה.
יש לי שתי שאלות.
כן.
השאלה הראשונה, אז לגבי התייחסות לקלוריות מסיבים תזונתיים. כאילו, ממה שאני יודעת...
זו שאלה מהממת.
ממה שאני יודעת, זאת אומרת, שלוקחים נגיד לחם לבן ולחם קמח מלא, אותו גרם, אותו כמות, שורפים את זה בקלורימטר פצצה, נכון? ככה מחשבים את הקלוריות, יש אותם קלוריות בערך.
נכון.
אבל בגוף, הסיבים, שיש יותר סיבים בלחם מלא, אז זה לא מתפרק.
חלק לא מתפרק. דווקא
ב... השאלה, כאילו, למה, כאילו, איך מתייחסים על זה מבחינה קלורית? למה...
קודם כל, אני צריכה לבדוק, להגיד לך אם יש הבדל גדול מאוד בכמות הסיבים בין לחם מלא ללחם לא מלא. אני חושבת שההבדל הוא לא משמעותי ממילא. זאת אומרת, מבחינה... לא, רגע, רגע, הוא משמעותי, אבל לא, יכול להיות שמבחינת הקלוריות לא משמעותי. עכשיו, יש לנו במאיים של כל בן אדם שני קילו חיידקים טובים, הרבה חיידקים טובים, שהם בסוף המאי, יש עוד סוגים של חיידקים שהם תוססים על הסיבים התזונתיים האלה, ואז נוצרות חומצות שומן חופשיות שכן נכנסות לדם.
שכן
נכנסות? כן. הנה, 8.4 סיבים בלחם מלא. זה, אני חושבת שזה לא מספיק בשביל להשפיע עד כדי כך על כמות הקלוריות ב... כן, עכשיו, לא, בשעון זה כן נשרף, בקלורימטר זה כן נשרף, בגוף, אני חושבת שאת לא תראי את ההבדל הגדול מבחינת הקלוריות, ההבדל הוא בריאותי, כי את צריכה את הסיבים האלה, את צריכה את הטיסה של החיידקים הפרוביוטיים, בסיבים יש גם הרבה, בקליפה יש גם את ה...
כן, לדעת את זה, כן, לא רק רציתי להבין.
עכשיו, אני אגיד לך למה השאלה שלך היא ממש מעולה, כי הייתה פה מאזינה שדיברה קודם על... פייבר וואן. עכשיו נדמה לי לפייבר וואן או לברנפלקס או אחד מהדגנים הטובים עם הסיבים התזונתיים, הם שינו את האריזה ופעם היה כתוב איזה 200 קלוריות ל-100 גרם ופתאום כתוב 300 קלוריות ל-100 גרם. אז איזה מישהי מהקורס דיאטה שלי לא התעצלה, התקשרה לחברה ואמרה למה פתאום זה נהיה יותר, זה אותו מוצר, אותו טעם, הכל אותו דבר, אז הם אמרו שפתאום לפי החוק החליטו שחייבים לחשב גם את הסיבים התזונתיים במסגרת הקלוריות. שזה בגלל זה, זו שאלה מהממת, כי את יודעת מה, אני באמת לא יודעת...
כי גילו שזה איכשהו בסופו של דבר, כן, נספג.
לפחות חלק מזה בסיבים האלה, ספציפית, נגיד הסיבים של קליפה של מלפפון או בירקות מסוימים, זה לא קורה. אז זאת התשובה כנראה, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, אבל אני נוטה להתייחס למספרים שהיו פעם. כשאני עושה חשבון של הרכבת תפריט דיאטה. אני אתן לך עוד דוגמה, שהיו קודם, לפני שאלו אותם עם החשבון של הסיבים, אני רוצה לתת לך עוד דוגמה. אפונה עדינה, הקטנה, כן? אני אקח עכשיו שני מוצרים, אפונה גדולה של הפריזר, ואפונה עדינה קטנה. פעם היה כתוב על האפונה עדינה הקטנה, 30 קלוריות ל-100 גרם, ועל הגדולה היה כתוב איזה 66 או 70, ועכשיו על שניהם רשום אותו דבר בדיוק, בגלל השינוי הזה של החשבון של הסיבים. הסיבים של האפונה לא מתקלים, לא תוססים ולא יוצרים את הדברים האלה, את החומצות השומן החופשיות שנספגות, ויש הרבה פחות מילוי באפונה הקטנה, והרבה יותר קליפה שזה סיבים, שהיא יוצאת מהגוף כמו שהיא. סבבה? אז אני אומרת, אני לא מוכנה לקנות את זה. בעיניי, אפונה עדינה זה עדיין ירקות, ואפונה הגדולה יכול להיות שנספג שם יותר מהמילוי של הזה, אז יש יותר קלוריות. זה הרעי. כן.
עכשיו, שאלה שנייה, זה לגבי חישובים של חלבון.
כן.
אני כזה, מהתוכניות שלך, אני שומעת שאת מחשבת לאנשים כמה חלבון הם אוכלים ליום, אז זה רק כזה ל... חלבון
מלחי,
או טופו,
או קטניות,
ולא מתייחס לחלבונים כזה מהדגנים.
נכון. כאילו, שאפילו נגיד, ב-100
גרם לחם יש איזה
10
או 12 גרם
חלבון. אוקיי. אז השאלה
שלי, אם אפשר להתייחס לזה...
תראי, אנחנו רוצים השלמת חלבון במקרה הזה, שנגיד מהדגנים יש לך חלק חומצות אמיניות, מה שמשלים את זה בקטניות. אם יש לי בתזונה במשך היום כמות מסוימת של קטניות, אני כן יכולה לספור את החלבון הזה ספציפית, אפילו שהוא בפני עצמו, רק אם אין נגיד משהו אחר שמשלים אותו, אז הוא לא יכול כל כך לשמש לבניית שרירים.
כאילו, זאת אומרת, אם אני צמחונית ואני ככה מצמצמת את הצריכה מן החי, אז אני כן יכולה לחשב את זה, כאילו, אם אני מתאמנת, אם אני...
כן, כן, אבל כמה לחם כבר יוצא לך? שאת רוצה לספור אותו.
שתי פרוסות
ביום. שתי פרוסות זה פחות מ-100 גרם, אז מה זה יצא לך? 6 גרם חלבון, משהו כזה?
כן, אבל גם לפעמים, תראה, כאילו, לפעמים כן, אני אוכל פסטה, זה משתנה, כן?
אני, נשמע לי שאו שאת לומדת תזונה, או שאת לומדת תזונה, או שאת צריכה ללמוד תזונה.
אני לומדת רפואה. אז ככה, זה מעניין, אז אני מנסה להבין. אבל כזה להבין כזה, כאילו, אני כן אוכלת איזה 3-4 מנות פחמימה כזה ביום.
אז זה מצטבר לך לעוד איזה 20 גרם בערך נניח. 20, שזה יפה, שזה הרבה. כן. אוקיי. טוב, כל הכבוד.
תודה.
בהצלחה, בלימודים.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
ביי ביי.
ביי, שבת נפלא. יש, ולפני הפרסומות, מחקר שפורסם החודש, בערכון האמריקאי לתזונה קלינית. הרבה דובר על השיטה הזאת של צום 16 שעות ביום, כשיטת דיאטה, אבל הם רצו לבדוק האם יש משמעות לשעה שמתחילים לצום, או רק למספר שעות הצום. אז מה הם עשו? הם לקחו 16 בחורים בגיל 23, נתנו להם דיאטה לשבועיים. חצי אכלו איזה שעה שהם רוצים, וחצי השני נדרשו לאכול את כל התפריט בין 8 ל-4 אחרי הצהריים, ומהשעה הזאת לצום עד למחרת. אחרי שבועיים, על פי התוצאות, הפסקת האכילה ב-4 שיפרה את הרגישות של הגוף לאינסולין, הגדיל את היכולת של השרירים לנצל גלוקוז לאנרגיה, וגם שיפרה את קליטת החלבון בשרירים של הבחורים שהשתתפו. מעניין מאוד, אז כל מי שעושה את השיטה הזאת, שימו לב לשעות, זה לא טוב להתחיל את הארוחות ב-2 בצהריים ולסיים את זה בלילה. אוקיי. אחרי הפרסומות, אני בדקתי אם יש דברים, מאכלים שעלולים לגרום לכאבי ראש, כל מי שסובל מכאבי ראש כדאי לו להישאר לשמוע, וגם פשטידת תרד מהממת, תישארו איתי. האם יש קשר בין תזונה לבין כאבי ראש? שאלה אותי מטופלת שלי שנדמה לה שאם היא לא אוכלת פחממות, יש לה מיגרנות נוראיות, ובהתחלה חשבתי אולי זה פסיכולוגי, גם בעלה חשב שאולי זה פסיכולוגי, אבל בדקתי את זה, בגלל שכל אחד כמעט מאיתנו חווה כאב ראש חזק או חלש, אבל חלק יש להם, זה חוזר על עצמו וזה מפריע להם לאיכות החיים, ולפעמים זה מופיע בלי התראה מראש, אז אפשר לנסות לזהות את הגורם. זה יכול להיות שינויים הורמונליים חודשיים אצל נשים, זה יכול להיות חוסר או עודף שינה, זה יכול להיות גם מתח נפשי, אבל הגורמים שחשודים בתזונה. בעבר נחשבו חשודים שוקולד, יין אדום וגבינה צהובה, כי המשותף בין שלושתם, שבכולם יש חומר שנקרא טירמין. היו בטוחים שהוא גורם למיגרנות, אבל בוצעו מחקרים שנתנו לאנשים עם נטייה למיגרנות את הטירמין עצמו, וזה לא גרם להם להתפתחות מיגרנה. ההפך, חלק מדווחים שדווקא שוקולד עוזר להם להתגבר על כאבי ראש. חומר אחר שנחשד כקשור לכאבי ראש, מונוסודיום גלוטמט, חומר מחזק טעם שנמצא בכמויות גדולות באוכל הסיני. נקרא הטעם החמישי אפילו, גם בחטיפים מלוכים וגם בחלק מאבקות המרק הפחות בריאות. בקרב אנשים שרגישים אליו, הוא עלול לגרום לכאבי ראש חזקים, אז אם מישהו סובל מכאבי ראש, כדאי לקרוא רשימות רכיבים של מוצרים, לראות אם זה שם או לא. ניטריטים, זה חומרים משמרים שנמצאים בעיקר בבשרים מעובדים, גם הם נמצאו כמרחיבים כלי דם ועלולים לגרום לכאבי ראש בחלק מהאנשים. וגם קפאין, אבל הפוך, מי שרגיל לשתות הרבה קפה ופתאום הוא נמנע, נלו לגרום לו לכאבי ראש אחרי כמה שעות. ואחרון, הימנעות מאוכל בפני עצמה גורמת לכאבי ראש. במחקר שבוצע בתל אביב, במרכז רפואי לכאבי ראש, גילו שצום יום כיפור גורם לכאבי ראש, עקב שינויים במטאבוליזם. המלצה שלהם הייתה לאכול בשעות קבועות לכל מי שסובל מכאבי ראש, ופחות משמעותי סוג האוכל או הכמות לדעתם, אבל לדעתי, הדרך הכי נכונה לדעת, אם יש איזשהו מזון שגורם לכאבי ראש, זה לרשום בדיוק מה אוכלים, וגם אם ומתי מופיע כאב ראש, וככה אפשר לבדוק אם יש קשר. שאלה אחת, רק אחת קצרה מהפייסבוק, שירו רויטמן שואל, האם מותר לאכול יותר משתי גמבות אדומות ליום ללא חשש מעודף ויטמינים? זו שאלה מצוינת, שירו, למה? כי העודף ויטמינים מסוכן כשזה ויטמינים מסיסי שמן, שזה A, D, E ו-K. העודף שלהם לא מופרש החוצה בשתן, אלא נאגר בגוף. ופלפל אדום עשיר בעיקר בוויטמין C, שהעודף שלו מופרש החוצה בשתן, אז אפשר לאכול גם 5 גמבות אם אתה רוצה. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מאיה, רבקה,
מה שלומך?
תגידי, איפה נעלמת ביום שלישי?
נכון, אני כבר לא הולכת לשם.
ואני מחכה ומחכה, ואני לא הולכת לשום מקום, אני מפסיקה את ההתעמלות בגללך.
לא נכון, לא, אז את יכולה לחזור להתעמלות, מה פתאום?
אז עכשיו מתי ראיתי יום ראשון?
יום ראשון, כן, זה הרצאה כזאת חד פעמית, ואת יודעת, ובערב בתוכנית חיסכון, שאני אף פעם לא יודעת מתי.
טוב, זה אני רואה, ואת חסרה לי בבוקר.
זה חמודה, מהבאמת.
מאיה, תקשיבי, אני הרי לא אוכלת מוצרי חלב, אבל נמאסתי, ורציתי לאכול קצת קוטג'.
כן.
התחלתי לאכול, ופתאום התחיל לשרוף לי בדרכי השתן. הסתכלתי על הרכיבים, כי את לימדת אותנו לראות את זה, וראיתי שזה מכיל טריקלציום. עכשיו נכנסתי לאינטרנט לראות מה זה, אז הם כותבים שלמי שיש שלפוחית רגיזה, לא לאכול קוטג'. מה דעתך?
מה? את ראית דבר כזה שאם יש שלפוחית, אולי בגלל החלבון?
לא, בגלל הטריקלציום.
את בטוחה? זה תוסף סידן פשוט. זה סידן, זה טריקלציום פוספט, יש המשך למילה הזאת, וזה אומר שזה זרחן עם סידן.
כן, טריקלציום פוספט.
שנייה, בואי נתחיל מזה. למה את לא אוכלת מוצרי חלב ופתאום הוספת קוטג'?
כי אני לא יכולה, זאת אומרת, לא סובלת מוצרי חלב, אבל בגלל הלקטוז, אבל את תמיד אומרת שבקוטג' יש פחות לקטוז.
פחות, אבל זה לא שאין. יכול להיות שזאת הסיבה?
לא יודעת, אבל אז הסתכלתי על הרכיבים, ואז נכנסתי לאינטרנט לראות מה זה, אז הוא כותב שם דווקא רופא, למי שיש שלפוחית רגיזה, להימנע מאכילת הלקוט.
טוב. אז תימני, אני לא מכירה שזה עושה את זה.
את לא מכירה?
לא שמעתי על זה אף פעם, ואת יודעת, זה נמצא בהרבה דברים. וזה גם נמצא במי שלוקח סידן, יכול להיות שזה הצורה של הסידן שלוקח.
אני לא לוקחת סידן.
טוב, אז ואת יכולה...
אז את לא מכירה, אוקיי.
לא, אבל את יכולה להעדיף מוצרי חלב אחרים אם את רוצה להתחיל.
אני לא יודעת מה.
מה המטרה שלך מהמוצרי חלב? סידן ובלי לקטוז?
סידן פשוט, אני אגיד לך, אני עושה דיאטה, ואין לי מה לאכול.
מה סתור?
אני יכולה לאכול ביצים ואבוקדו ונמאס לי.
לא, אז תקשיבי. אם המטרה שלך היא לקבל סידן בלי לקטוז, הפתרון הוא יותר על הגבינות הקשות הצהובות, שיש בהן כמות אפסית.
אבל יש לזה המון מלח.
לא, לא בהכרח. שאת אוכלת פרוס, בואי אני אגיד לך בדיוק. איזה גבינה, נגיד אני בודקת סתם גבינה צהובה, שמהיותר נפוצות שיש, ואני לא אסתכל אפילו על הדלת שומן, יש ל-100 גרם 600 מיליגרם נטרן. בפרוסה שוקלת, יש לך בפרוסה של גבינה צהובה פחות נטרן מבפרוסת לחם אחת.
מה את אומרת?
כן.
אוקיי.
אז זה לא כזה נורא, והמון סידן יש.
אוקיי.
ואין לקטוז, ואין את החומר הזה שאת אמרת טריקלציום פוספט.
אוקיי.
ואת מקבלת סיד... כן, כדאי יותר. ואז אם את יכולה פרוסה עם גבינה צהובה, נכון?
כן.
למשל. אוקיי. איך זה שאין לך מה לאכול בדיאטה? יש כל כך הרבה מה לאכול בדיאטה.
תראי, אני אוכלת מהספר שלך, אבל יש שם גבינות וזה, ואין לי, נמאסתי כל הזמן, כל יום ביצים וביצה, ואני אוכלת שתי ביצים ליום, וזה גם חלבון מהחי, וגם בשר קצת מפחיד אותי.
אבל את יכולה גוון מה שאת עושה מהביצים, את יכולה פעם אחת שקשוקה, פעם אחת, אני יודעת, פנקייק.
אז הפנקייק הזה עם קמח, את יודעת,
הפנקייק. הרבה... לא, למה? יש לך את הספר שלי, תסתכלי, יש שם המתכון לפנקייק שמתאים לדיאטה.
אוקיי,
מקמח מלא, אני... תסתכלי.
אוקיי.
יופי.
בסדר, אבל מאיה, יש לי עוד שאלה, תגידי, יכול להיות שעכשיו מישהו דיבר על כאבי ראש, אז אני שואלת, האם... כשנמנעים מפחמימות בסוכר, יש מצב שזה עושה פחות
מטבע? אז זהו, כן, יש מצב של אנשים מסוימים, שהם נמנעים מזה, אז זה עושה להם כאבי ראש, יש מצב.
לא, מצב רוח, אני מדבר.
מצב רוח?
כן.
תראי, זאת הטענה, אני לא כל כך מאמינה בזה, כי הסרוטונין במוח הוא לא נוצר ישירות מהפחמימות, אלא דווקא מטריפטופן, שזה חומצה אמינית שנמצאת דווקא בהרבה דברים אחרים, גרגרי חומוס, למשל, גבינות, חינה. אז אני לא, לדעתי לא, עכשיו אני גם יכולה להגיד לך, שאנשים שעושים דיאטה לירידה במשקל, ומפחיתים את כמות הפחמימות שהם אוכלים, יש להם הרבה פעמים מצב רוח מאוד טוב, מעצם העובדה שהם ירדו יפה במשקל.
ירדתי שקל או 700.
נו, וזה לא עושה מצב רוח מהמם?
בטח שעושה.
את רואה?
כן, אבל עשה לי קצת, את יודע, בלי, אני כמעט לא נוגעת, אני, את אמרת, לא לאכול בצהריים פחמימות, אני לא אוכלת בצהריים פחמימות.
זה בטוח לא יפחיד לך את המצב רוח.
אז חשבתי אולי, וסוכר, אמרת, אולי בגלל זה אין לי.
לא, נראה לי. תעשי קצת ספורט, זה גם משפר מצב רוח.
זה אני עושה.
טוב, מהממת.
אז אני אראה אותך, אז יום ראשון.
יום ראשון ותשע. שבת נפלאה, רבקלה.
גם לך.
תודה רבה. מאזינה אחרונה להיום. שלום.
שלום, מאיה?
כן.
קודם כל, תודה על התוכנית הנהדרת.
תודה.
שנית, את מציעה לאכול גרעיני דלעת. השאלה שלי, האם הכוונה לגרעיני דלעת כלואים ומלוכים, או שיש אולי בבתי טבע גרעיני דלעת...
מקולפים,
לא יודעת, למה הכוונה?
תראי, מה עושה התהליך של הכלייה? הם שמים, אולי ההבדל הוא רק בקצת בכמות המלח, אבל תהליך הכלייה הוא בעצם סוג של חימום לא ארוך במיוחד, ומינרלים לא קורה להם שום דבר בחום. אז מבחינת כמות אבץ או סידן או ברזל, זה אותו דבר כלואים או לא כלואים. לגבי המלח, עכשיו אני בודקת להגיד לך, אז יש לנו בכלואים, ב-100 גרם גרעיני דלעת כלואים, 600 מיליגרם נטרן, ואת לא אוכלת 100 גרם, את בטח אוכלת פחות. עכשיו אני אבדוק כמה יש בלא כלואים. טבעיים. טבעיים זה תמיד יותר טוב, אבל...
יש בכלל, לא, זאת אומרת, אני לא יודעת, יש בכלל גרעיני דלעת טבעיים.
כן, יש עכשיו, אני מקולפים, רואה.
ומקולפים, ומקולפים גם?
כן, יש, אני רואה עכשיו. יש.
אולי זה עדיף, לא?
אבל את יודעת מה בטוח היא? שאת הולכת לבית טבע, אז נכון יש להם במשקל הרבה פעמים שאת יכולה לקחת לך?
כן.
נו, הם כלופים והם יש טבעיים, לא כלואים, שאת יכולה לקחת.
אוקיי.
ההבדל הוא רק בכמות המלח, אבל גם כמות המלח פה היא לא נוראית. ובשאר הדברים
זה אותו... מלח זה טוב.
כן, במידה מסוימת. כן.
טעים.
אז כן, רק לא להגזים עם המלח בצריכה היומית בסופו של דבר. אבל זה ההבדל היחיד, כי מבחינת מינרלים, חלבון, אין הבדל.
אוקיי. טוב, תודה, תודה.
או, זו שאלה קצרה. תודה לך.
כן, תודה.
תודה רבה. מישהו באמת כתב לי פה בפייסבוק, שבגלל מה שאמרתי שבוע שעבר על גרעיני דלעת, כולם התחילו לאכול גרעיני דלעת. יש לי זמן לשאלה נוספת מהפייסבוק. אוקיי, בוא נראה מה אני בוחרת אחרי הגמבות האדומות. אוקיי. האם מעדני חלב לאכול בזמן דיאטה? ביו, פרוביוטי, חלבונים ללא סוכר, פחות שומן, כמה כפיות סוכר, מה המעדן בריאות האידיאלי? שואלת נורית שמשון. אפשר לאכול מעדני חלב בזמן דיאטה או ביום יום? לא, לאחרונה אמרו לא להגזים בגלל שיותר מדי מוצרי חלב ליום זה עלול לשבש מאזן סידן זרחן בעצמות. אז אני חושבת מבחינת בריאות וטבעיות, תוכל לקחת יוגורט שאין לו רשימת רכיבים, רק את נגיד חלב או יוגורט איזים, רק חלב איזים שזה נספג יותר טוב קצת החלבונים שם והסידן גם. מבחינת סידן, הכי טוב זה או גבינת ריקוטה או גבינת צהובה, שגם את זה את יכולה לשלב בזמן דיאטה אם את רוצה, אבל בואי נגיד בין 2-3 מנות ליום. מנה זה 100 גרם גבינה לבנה כלשהי, או שתי פרוסות גבינה צהובה, או מוצר חלב כמו יוגורט. טבעי, כמה שפחות רכיבים, עדיף. וכמובן את אלה שהם בלי חומרים משמרים. טוב. משתתפת בקורס דיאטה שלי, נתנה מתכון לפשטידת תרד, אז אני טיפה שיניתי, עשיתי את זה לאורחים, והיה מעולה ממש. לוקחים חבילת עלי תרד קפואים 800 גרם, מפשירים אותם וסוחטים היטב, ומתגנים שני בצלים קצוצים קטנים על ספרי שמן, מוסיפים לזה 3 ביצים, 3 כפות קמח תופח, חבילת בולגרית למריחה, זה בערך 250 גרם, חצי כוס מוצרלה מגורדת, שום גבישי תבלינים, אפשר לשים גם 2 כפות שילי מתוק, אני שמתי, מערבבים את הכל, עופים 180 מעלות בערך חצי שעה, כל התבנית 900 קלוריות, שספרתי גם את הטרד וגם את הבצלים, אפשר לחלק את זה, ל-6 מנות גדולות, ולאכול עם סלט כארוחה בכל תפריט דיאטה. אני חושבת שזה יצא טעים, אשמח לשמוע מה דעתכם על העניין. טוב, נגמרו הצבעות בפייסבוק, יום ראשון, שעת 9 על ההיגיון בתפריטי חלבונים, בדוגמה לתפריט. ומישהו כתב לי בפייסבוק לא עונים, אז אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-1370, שבוע הבא, נעלה אותך לשידור גיל. טוב, הגענו לסוף התוכנית, אני רוצה להודות מאוד מאוד לכל מי שצפה, ולכל מי שעלה לשידור ושאל שאלות, לכל המאזינים המקסימים, ולכל מי שהזין, ואני רוצה מאוד להודות גם למאירה פרץ, לתום זוהר, לג'וני דוב, ולרעות מתיתיהו. אחרינו, פרופסור אפי קרסו, אחריו רבקה מיכאלי, בעל לשבת, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, ואל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה.